לכולם, וזכינו ואבישי יזם פה שינוי בכלים. הערות הן אותן הערות, הרי בסופו של דבר אדם הוא, אבל הכלים שדרכם אנחנו נדבר היום זה בדרך רבי צדוק. ונתמקד בעצם בשני קטעים או בשני נושאים, אולי גם בקשר ביניהם אחר כך, מניח שלא נספיק את הכל. הראשון הוא באמת השמחה, ודווקא השמחה נוכח סיטואציות שהן סיטואציות מורכבות יותר, או חשוכות יותר, או מוסתרות יותר. והנושא השני, והוא כבר הצעד הבא, זה באמת המקום של האווירה. עבירה לשמה, דברים שהם יחסית מפורסמים ורבי צדוק, אבל ננסה גם בהם להעיר איזשהו פן. אז אני מתחיל, זה מתוך דברי סופרים באות למדחת, כדרכו של רבי צדוק זה ארוך וגדוש ומלא ומתגלגל מנושא לנושא, ודילגתי, וזה רק חלקי, אבל את המעט יש פה. עיקר השמחה הוא מסתרא דגבורה. כמו שנאמר בלידת יצחק, כל השומע יצחק לי, ואמרו ז"ל, הרבה שחוק ושמחה היה בעולם. ויין שהוא מסתרא דגבורה ישמח לבב אנוש, וכן הורייתא ואמרו דה מסתרא דגבורה נפקא, וכמו שאמרו משה מפי הגבורה, פיקודי משמחי לב. רק על הפסקה הזאת אפשר להתעכב. מה זאת אומרת, איך אתם מבינים שעיקר השמחה הוא מסתרא דגבורה? זה מפתיע, זה מתבקש. אמר של הרעיה שואל, גם אתם הייתם מנסחים ככה?
האמת שלא הייתי חושב ככה.
לא היית חושב ככה. למה?
כי הגבורה נשמעת לי יותר קשוחה כזאת. פחות שמחה. שמחה נשמעת לי זורמת וקלילה יותר.
נכון. אנחנו מכירים את המערד שכתוב על הזמונות לחתונות, שרויה השמחה, שיש מציאות שלמה, ושיש התפשטות, ושיש כל מיני מילים כאלו, של, כאילו, התנועה הזאת של השמחה, והחיבוק, והריקוד, והליזות. ופתאום הוא צדוק פותח ואומר, לא, שמחה, עיקר השמחה, זה לא קרה מסתרא דגבורה, יש לו כל מיני הוכחות מאוד מעניינות. נכון, בלידת יצחק זה היה צחוק, זו הוכחה טובה. ויין מגיע מסתרא דגבורה, למה? זה להיות מקובלים גדולים, רק באופן פשוט. לבן, אדום, נכון? כן? עין, דן, יין, אוקיי, אתה יודע. ולמה תורה, שהיא מסתרא דגבורה, כידוע בזוהר, אז גם היא משמחת. מה אתם אומרים את זה? כלומר, אני מזדהה, כן, הבאתי את זה בעיקר כי השורה הזאת עוררה אותי, כמו שהתמוד לי, איזשהו סוג של פניה. מה פתאום עיקר השמחה הוא מסתרא דגבורה?
אני חושבת שגם הופתעתי, אבל מהשנייה שעזבת, לא יודע אם זה מה שהתחבר, אבל זה התחבר לי לתופעות חינוכיות כאלה של אנשי חינוך, שהתלמיד רוצה שתהיה לו מסגרת, רוצה שיהיה לו איזשהו כלים. יכול להיות שזה באמת משמח, זאת אומרת, משמח שנותנים לך איזשהו המשגה על הדברים, זה... אני לא תקווה זה משמח, אותי זה יותר נוח אולי, אני חושב אולי זה קשור, זה מה שחשבתי, זה מה ש...
אוקיי, בואו נמשיך עוד קצת, נראה איך נתגלגל.
זה רק את מילה, כאילו, שאני כבר עושה את זה, כאילו, הקשר בין שמחה יין לתורה, לפחות נפתח לי, נהיר לי לגבי השמחה, שיש פה באמת איזה תהליך של צמצום, זאת אומרת שגם היין עצמו, כאילו, הוא... כאילו
עבר
איזה סוג של תהליך של...
יין כקוצר.
כן, יין כקוצר. התורה גם, שהיא סוג של צמצום האור. גם השמחה, שהיא הרבה פעמים באה על רקע, כאילו...
כן, זה מעניין, כי זה כבר קורה את השמחה, ברגע שאמרת את הפרומו הזה על יין ועל תורה, כי לפעמים תופס גם את השמחה באופן מאוד מסוים, ולא כמו שהיית יכול לדבר על שמחה כאיזושהי חוויה, אבל עוד רגע נראה אותה בהמשך. וזהו שזוכה שנעשית לו סם חיים. לתורה תבלין ליצר, שזה עיקר הגבורה הכובשת יצרו. ובזה זוכה לשמחת לב מבקשי השם, לשמחות צדיקים בהשם כתיב, שזהו השמחה שרוצה השם יתברך בעולמו, וישמח ישראל ועושיו. וזה אי אפשר, אלא כשנסתלק המסך החוצץ. על כן אמרו, אני יראתי מתוך שמחתי, ושמחתי מתוך יראתי, ושמחת בני ישראל היא רק, הוא רק, סליחה, הבא מתוך היראה. על כן נאמר, עבדו את השם ביראה ועבדו את השם בשמחה, וצריך להיות שניהם יחד. וזהו שמחה הראויה. להפוק היא שמחה של הוללות, על ידי מילוי תאוות עולם הזה וכיוצא למי שלא זכה, דנעשת לו סם המוות. כי טעה מהיין שהביא אל הלל העולם, דמי שלא זכה משממתו, ששמחה זו לפי שעה, וסוף נעשה שומם וריקן מכל על ידי זה. מה בזה פותח פה צדוק בזיקה של ה, גם של התורה אבל גם של השמחה והיראה. זה קצת קשור למה שאמרת ניתאי, אבל זה לא בדיוק בשפה של גבולות או של כלים, למרות שיש בזה משהו, אלא מה, איזה מין, מה מאפיין את השמחה שפה?
ניצחון. ניצחון על היצר, כאילו, אתה שמח בזה שאתה מצליח להתעלות על עצמך, משהו כזה, ככה אני מבין את התיאור שלך.
אוקיי.
כל הגבוה זה הכובש ליצרו, ומשם זה משמח, כי שמחת לי מבקשה השם. אתה מצליח להתגבר על הצד הפשוט וללכת לבקש את השם, זה משמח אותך.
אוקיי.
איש, אתה הגעת למקום גבוה.
ומה קורה בשמחה של הוללות?
הפסדת, כאילו, במאבק הזה, הלכת עם הצדדים הנמוכים, כביכול, נכנעת.
כלומר, יש שם שמחה, בהוללות, כן, הרצאה זאת לא אומר שבצד השני יש עצב, מה זה?
זה שמחה של קנייה.
זה שמחה, קודם כל היא שמחה לפי שעה, יש שם שמחה לפי שעה, יש שם איזשהו סוג של רגע שבו יש איזושהי שמחה, אבל, אם אתה מסתכל על זה בפרספקטיבה רחבה, זו שמחה שהיא, אדם מתרוקן אחר כך, כן, החוויה של ההתרוקנות היא חוויה מאוד חזקה, שאדם כאילו מגיע לאיזשהו סוג של חוויה משמעותית, איזושהי שמחה, לאיזשהו, אפילו השגה, הבנה, לימוד, התרגשות, ומה קורה ברגע שאחר כך. יש את פנחס הזה שיר על חוויותיו של משה ברגעים שאחרי מעמד הר סיני. אני לא זוכר אותו בשביל לצטט אותו, אבל אני זוכר את החוויה של לקרוא אותו. כאילו, אוקיי, מעמד הר סיני, ומה עכשיו? כאילו, זהו, הכל נגמר. שופר, עשן, העם הזה, כאילו, מה עכשיו? מה, הרבה פעמים התרחשות של ההוללות, מתוארת כאן כהתרחשות של איזשהו פיק, איזשהו משהו רגיש, אחר כך מגיע הרעיקנות, וזה שם המוות. לעומת השמחה של האמיתית שמה הייתה, מה היא?
אני אוסיף לדברים של ניתאי, שבגבורה על משהו, אז בעצם זה השמחה שמראה לה עבודת השם, שזה בעצם השמחה, כאילו השאר עוד יותר.
עוד פעם, לא הייתי מרוכז?
שמקודם נאמר שבעצם יש את זה שאני גובר על היצר, גובר על דברים, וזה השמחה. אז אני הוספתי שבעצם השמחה כאן היא, הגבורה הזאת היא מראה את הקשר לקדוש ברוך הוא, שזה השמחה מהיראה.
כלומר, בסופו של דבר, השמחה היא לא המטרה, אלא היא איזשהו סוג של מצב שמביא, או שמאפשר את המפגש עם הפנים של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאתה רוצה להגיד?
לא, המפגש עם הפנים של הקדוש ברוך הוא, זה לא רק אני מצליח לגבור על משהו, אלא המפגש עם הפנים הוא השמחה.
הבנתי. אוקיי, אז אתה מחדד, אפילו קצת דיוק מדויק של דברים של ניתן. טוב, וכאן רבי צדוק מעריך, ובאמת עשיתי פה קיצור הכרחי, וכאן הוא מגיע לפורי, וזהו פורי. כיפור המן נהפך לפורנו וחייב לבסומי נגד המשתה הראשון באחשוורוש שהיה התחלת הרפואה למכה בשיחות אחשוורוש שנרגה בשתי. והגמר במשתה היה עם דאסטר. והמן התפאר בזה ואמר אף לא הביאה והיה מלא שמחה על זה ולא ידע כי בנפשו וכוס התרלה שתה לא מיין המשמח. כן, פה רב צדוק סתם, אני אומר ככה, דרך הדברים חושף את זה שכל המגילה הזאת מסתובבת בין בין המשתאות והשכרות והיין, כן, כל הזמן שותים, יש רב יוני גרוסמן, איזה מין מהלך כזה, אני לא זוכר כמה משתאות, יש במגילה, בטח תשעה או משהו כזה, איזוגים, אחד באמצע, וזה עובר מאחד לשני, ויש שם מבנים, יש כאילו המון המון משתאות. אז אחשוורוש, הכל מה קורה במשתה, וזה מה שמתהפך. אבל אסתר במסתמה גם כן שותתה עמהם, היא שותתה מיין המביא שמחה, ועל ידי זה ליהודים הייתה אורה ושמחה. אז זה סתם דיוק נפלא. אומר, אסתר יושבת שם עם המן ואחשוורוש. מה עושים במשתה? מה עושים במשתה? שותים! עכשיו, אפשר לומר שאסתר הייתה צדיקה והיא לא שותתה, נכון? זה היה נסך, זה היה יין של גויים, זה היה יין בעייתי מאוד. מביא ללה לעולם? לא, אסתר שתתה איתם. אלא מה? אסתר שתתה דווקא מהיין שמביא שמחה. עכשיו, מה, לכאורה, לאן אנחנו אמורים ללכת? למה זה היה יין שמביא שמחה? מה ראינו קודם? איזה יין מביא שמחה?
עבודת השם,
יין של עירה, נכון? יין של עירה, יין שיש בו התגברות, יין שיש בו ניצוח, יין שיש בו ראיית פנים. בואו נראה את ההמשך. דאסתר מן התורה מן העין, ואנוכי אסתר אסתיר, כמו שאמרו בחולין, שהיא נמשכת מצד אסתר פנים, שהיא מידת הצמצום והגבורה. הנה חזרנו לגבורה. אבל אף דאדרינו להפי, עוד ידו נטויה עלינו, כמו שאמרו בחגיגה, מקרא דבצל ידי כסיתיך, דקאיה ועשים דברי דפיך, והוא תורה שבעל פה. לתורה שבכתב ומה שדיבר השם יתברך עם משה פנים אל פנים, וכן כל דורות הנביאים זכרו לגילוי אור פנים. אחרי שנסתלקה הנבואה התחילו חכמי תורה שבעל פה, שעליהם אמרו העם היושבים בחושך ראו אור גדול, והם שם בעריכות. שימו לב להיפוך ש... שמתבצע. מה קורה כאן? יש כאן מצב של גבורה, יש כאן מצב של צמצום, יש כאן מצב לכאורה של יראה. למה? יש אסתר פנים, נכון? הקדוש ברוך הוא שם את ידו, תעשי ושים ידי עלייך, נכון? הקדוש ברוך הוא מסתיר את הפנים שלו מאיתנו. אבל מה קורה בשלב הזה כשהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתנו? יש גילוי גדול, כי ידו היא זאת שנטויה לנו. מי שמסתיר אותנו זה היד שלו, זה לא סתם חושך. והעם הולכים בחושך, ראו אור גדול. מה זה האור הגדול? זה האור של תורה שבעל פה. וכן אמרו, אני אקרא קצת ברצף כדי להתבשם, אחר כך אני אנסה אולי טיפה להסביר. וכן אמרו, במחשכים הושיבה אני, זה תלמודה של בבל. נכון? זה בחושך. אבל זהו מסתורין של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרו, מי שמסתורין שלו בידו הם ישראל, כי ישת חושך סיטרואקטיב ושם שם מוסתרה ויתברך. ואף על פי שהוא חושך והסתר פנים, החושך הוא על ידי צל ידו יתברך, ולא על ידי דבר המחשיך באמת שעצמותו חושך. רק על ידי ציל אדם ימנותה, מגן לשוחח עלינו דרך הסתר פנים דווקא, כמו להגן בפני החמה הלוהטת, לא צריך לעשות צל ולהחשיך קצת, כי ריבוי האור מזיק לחלושי הראות. לכן ריבוי החום. ורוחניות גם כן כפי ריבוי האור שהיה בדורות הנביאים, כן זה לעומת זה גבר אז יצרד עבודה זרה, וכל הגדול מחברו יצרו גדול, וכן בכלל האומה. ועוד ידו נטויה בהסתר פנים, לזכות לאור גדול יותר, על ידי שעשים דבריי בפיך. שכל חוכמת חכמי תורה שבעל פה ודברי אלוקים חיים יתברך שמו. וכמו שאמרו דאיתמרא הלכה למשה מסיני, כל מי שתלמיד אותי גתיל לחדש נראה למשה מסיני, ועל כן חכם עדיף מנביא, ואף שהוא בעלם הוא משיג יותר, וזוכה לנטוע שמיים וליסד ארץ. על ידי חידוש הדאורת הם יבראו שמיים, וזהו רק בתורה שבעל פה שהם החידושים שהם מחדשים חכמי ישראל. פה זה תורות צדוקיות קלאסיות, נאמר לזה ככה, נכון, על מה קורה דווקא במצב של הסתר הפנים, דווקא בזמן שבו הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, אז יש לגילוי הכי גדול, כי מה קורה? כשהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, וזה לא באמת, באמת, באמת חושך, אז יש מקום לתורה שבעל פה, יש מקום, כשיש צמצום של הנוכחות האלוקית, אז יש מקום לחכמי תורה שבעל פה לבוא לידי ביטוי, הם יכולים ליצור ממש, והם בעצם משחזרים את מעמד הר סיני, כן? אומרים למישהו, כל מה שדמי אותי כתיד לחדש לנער למשה מסיני, לא כי זה כבר נאמר למשה מסיני, אלא, כמו שאומר הרמח"ל, סיני זה כאן, משה זה אתה, עכשיו תדבר. כלומר, קורה משהו שההתרחשות בה, עולם הזה, בעולם של החושך דווקא, היא ההתרחשות שבה נמצא המסתורין של הקדוש ברוך הוא, ובה נמצא דווקא האור הגדול. אז איזה מין שמחה איזה? עוד לא נאמרה פה השמחה, אבל עוד רגע היא תגיע. האם זאת שמחה של יראה? זאת שמחה של גבורה? זאת שמחה של צמצום?
שמחה שיש לה רקע.
יש לה רקע, אבל מה קורה? בוא נמשיך עוד טיפה.
של גילוי.
של גילוי. אבל עוד ידו נטויה בהסתר פנים לזכות לאור גדול יותר על ידי שעשים דבריי בפיך שכל חוכמת חכמי עם קראתי את זה. וזהו חזרת קבלת התורה בימי אחשוורוש דאדר קיבלוה. לא. מאהבה. אהבה כידוע זה הכנף השנייה של העירה, נכון? בימי אחשוורוש קבלת התורה לא הייתה בעירה, הייתה באהבה. כמו שאמרו בשבת, והיינו על תורה שבעל פה, ועל זה היה תחילת כפיית הר כגיגית, כמו שמובא בתנחומה, ואסתר סוף כל הניסים, כמו שאמרו ביום המדרגה האחרונה של מדרגות הניסים וכו'. וכן דילגתי קצת, נס דאסתר לא היה בשידוד טבע, כי זה דרך הטבע, שהמלך יעשה רצון אשתו, משפט חשוב. אך עם כל זה, הכל הכירו אחר כך סיבוב וסיבוב שתיארג בשתי, ותילקח אסתר, הכל ניסים לישראל, וזהו שגם בהסתרת פנים ידו נטויה עלינו, וזהו שורש אסתר. אבל כן היה נס על ידי אישה, אבל כן שורך חמי וכו' וכו' וכו'. כלומר, זאת נקודה ראשונה, אני רוצה רגע להסב את תשומת ליבנו לגבי החוויה של, של אסתר, זה שהחוויה הזאת לכאורה מתכוננת, לפחות ככה ברישה של הפסקה, מתוך מציאות של יראה. כן, זאת שמחה, עיקר השמחה הוא מסתר לגבורה, זה נשמע כאילו, דבר בניטאי על איזה שמחה כזאת, שמחת, שמחת הכלים, שמחת הגבולות, שמחת הנוחות, שמחת ההתגברות אפילו, שמחת הניצחון. כלומר, זאת לא השמחה המתפשטת, הספונטנית, שמחת האהבה, שאולי היינו ככה מכנים אותה, שמגיעה מסתרא דחסד, אני כבר מכניס לנו קצת מילים אחרות, אלא היינו אומרים לא, כאילו היינו אומרים, הרב צדוק אומר לא, השמחה מגיעה מתוך איזשהו סוג של התגברות, בלי תאוות, מקום הרבה הרבה יותר נקי. ומצד שני, ברגע שהוא מתחיל לדבר על החוויה של אסתר, ועל השמחה של אסתר, הוא אומר, אסתר גם שתתה מהיין. עכשיו, שתתה מהיין זה יש בזה דינים, נכון? מצד שני, שתתה מהיין זה ישר מביא אותנו למקום של נכנס יין, יצא סוף למקום של אהבה. בשתיית היין, בעצם הסיטואציה הזאת של החושך של צל ידו של הקדוש ברוך הוא, על אף שהוא נראה, על אף שהוא נראה חושך, ועל אף שהוא מחשיך את האור הפנים שתומר דיבר עליו קודם, הוא מאפשר גילוי של דברים עמוקים הרבה יותר. דווקא בחושך. אבל אז מה שקורה, שהתנועה שמתחדשת או שמתרחשת בצל, אומר רב צדוק, הפוך מלדתי על מאיך שהוא פתח, היא תנועה לא של יראה, אלא של קבלת תורה מתוך אהבה. כלומר, יש כאן איזושהי יראה, או איזשהו צמצום, או איזושהי גבורה, אנחנו מסתבכים עם אותן מילים, איזשהו הסתר, שמה שהוא מאפשר, דווקא הוא מאפשר, זה איזשהו גילוי של משהו פנימי, איזשהו גילוי של אהבה, איזשהו גילוי של שמחה, אבל שהיא כבר שמחה שמגיעה ממקום אחר. אז אם זה אני רוצה לפתוח, אני אחזור את זה בהמשך, ורגע לפני המשך ברב צדוק, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שהוא בשורש נשמתו של רבי צדוק, וגלגול של רב צדוק בימינו, ירד לקליפות, לא יודע למי פה יש ילדים, נשאיר את הספר. הספר נקרא אריה הספרייה, קרן? אה? אריה הספרייה, מעט מישל קלודסן, אני לא יודע אם זה הוא או היא, ואני אקרא, תקראו יחד איתי, יש דפים מסוימים שדילגתי מכיוון שיש בכל עמוד היה שורה, אז לא צילמתי שורה שורה, אלא רק פסקאות, הצילמתי בהקטנה, אבל תוכלו לעקוב אחריי גם בלי השורות החסוך. יום אחד, כמו ילדים טובים, יום אחד, מסכות אמרנו, לא? כלים מכלים שונים.
כל השנה על התמונות.
מה זה? אני, התמונות מקסיקה, את מכיר?
תראה לנו את התמונות.
אז אני אראה לכם. יום אחד, יום אחד, נכנס אריה לספרייה. הרבה איפה שאתה מקשיב, מכיר את הסיפור? אריה הספרייה. אתה חייב לקנות לכל הילדים שלך והנכדים שלך, ושיהיה לך גם בבית. זה ספר, אני אומר לך באמת, משורש נשמתו של רבי צדוק, והוא יפה ללומדו בפורים, ככה כתוב. בשולחן הפוך, סימן... אריה הספרייה. אני מזמין אותך להקשיב. יום אחד, תן הרבה תוסף. יום אחד נכנס אריה לספרייה, הוא עבר ליד דלפק ההשאלה ונעלם בין כונניות הספרים. מר נקדי רץ במסדרון אל המשרד של הספרנית הראשית. ורדפני, הוא צעק. אסור לרוץ, אמרה ורדפני, בלי להרים את העיניים. אבל יש אריה, אמר מר נקדי, בספרייה. האם הוא עובר על אחד מהכללים, שאלה ורדפני? היא הקפידה מאוד על כללי ההתנהגות. לא. אמר מר נקדי, לא ממש. אז תניח לי. האריה שוטט לו בספרייה, הוא הכריח את כרטיסיות הספרים, הוא חיכך את ראשו באוסף הספרים החדשים, אחר כך הוא הגיע אל פינת הסיפורים והלך לישון. אף אחד לא ידע מה לעשות. לא היו כללים בנוגע לאריות בספרייה. כעבור זמן קצר הגיע שעת סיפור. לא היו כללים גם בנוגע לאריות בשעת סיפור. מספרת הסיפורים נראתה קצת מפוחדת, אבל היא קראת שם הספר הראשון בקול רם וצלול. האריה הרים את הראש. מספרת הסיפורים המשיכה לקרוא. האריה נשאר גם לסיפור הבא וגם לסיפור שאחריו, הוא חיכה לעוד סיפור, אבל הילדים התחילו ללכת משם. שעד הסיפור נגמרה, אמרה לו ילדה קטנה. האריה הסתכל על הילדים, הוא הסתכל על מספר את הסיפורים, הוא הסתכל על הספרים הסגורים, ואז הוא שאג בקול רם מאוד. כאן הילדים שלי עושים תחרות, מי שואג יותר חזק. תודה רבה, ניתאי. ורדפני יצאה מיד מהמשרד שלה. מי מרעיש כאן? היא דרשה לדעת. זה האריה, אמר מרנקתי. ורדפני צעדה אל האריה. אם אתה לא יכול להיות בשקט, אז תצטרך לעזוב, היא אמרה בקול תקיף. אלה הכללים. האריה המשיך לשאוג. הוא נשמע עצוב. הילדה הקטנה משכה בסמלה של גברת דפני. אם הוא יבטיח להיות בשקט, הוא יוכל לבוא לשעת סיפור מחר. האריה הפסיק לשאוג. הוא הסתכל על גברת דפני. גברת דפני הסתכלה עליו. אחר כך היא אמרה, כן, לאריה שקט ונחמד, מותר בהחלט לבוא לשעת סיפור מחר. יופי, קראו הילדים. למחרת האריה חזר. ואתה מוקדם, אמרה גברת דפני, שעת סיפור מתחילה רק ב3. אריה לא זז. בסדר גמור, אמרה גברת דפני, אם ככה, אז אתה יכול לעשות משהו מועיל. שלחה אותו לנקות אבק מהאנציקלופדיות על שעת הסיפור. למחרת אריה הגיע שוב מוקדם, הפעם גברת דפני ביקשה ממנו ללקק את המעטפות למכתבי התזכורת למי שלא החזירו ספרים בזמן. כעבור זמן קצר התחיל אריה לעשות דברים בלי שהתבקש. הוא ניקה אבק מהאנציקלופדיות, הוא ליקק את המעטפות, הוא נתן לילדים קטנים לטפס על הגב שלו כדי שיוכלו להגיע לספרים שעל המדפים הגבוהים. אחר כך הוא התקרבב לפינת הסיפורים, וחיכה שתתחיל שעת הסיפור. בהתחלה אנשים בספרייה חששו מהאריה, אבל כעבור זמן קצר הם התרגלו אליו. האמת היא שהוא השתלב טוב מאוד בספרייה. כפותיו הגדולות פסעו בשקט על הרצפה. הוא שימש משענת מוחה לילדים בשעת סיפור, והוא כבר לא שעד אף פעם בספרייה. איזה אריה מועיל, אמרו האנשים. הם טפו על ראשו הרך כשהוא עבר לידם. איך יכולנו להסתדר בלעדיו? מרנק דיכעס כששמע את זה. מסתדרו מצוין לפניכם. לא היה צורך בשום אריה. הראיות, הוא חשב, לא יכולים להבין מה הם כללים, מקומם לא בספרייה. יום אחד, אחרי שהאריה ניקה את האבק מכל האנציקלופדיות, וניקק את כל המעטפות, ועזר לכל הילדים הקטנים, הוא הלך במסדרון אל המשרד של גברת דפני, כדי לראות מה עוד אפשר לעשות. עדיין היה זמן, עד שהציפור. שלום אריה, אמרה גברת דפני, יש עוד משהו שאתה יכול לעשות בשבילי. בוא תיקח ספר לדלפק ההשאלה, אני רק אוריד אותו מהמדף. גברת דפני עלתה על השרפרף, אבל היא לא הצליחה להגיע לספר. גברת דפני עמדה על הבעונות, יפשיט היד, ומתחה את האצבעות, הנה, כמעט, היא אמרה, ואחר כך היא התמתחה קצת יותר מדי. איי, אמרה גברת דפני בקול שקט. היא לא קמה. מרנקדי, היא קרא כעבור דקה, מרנקדי, אבל מרנקדי היה בדלפק ההשאלה, הוא לא היה יכול לשמוע אותה. אריה, אמרה גברת דפני, לך ותקרא בבקשה למרנקדי. האריה רץ במסדרון, אסור לרוץ, קרא אחריו גברת דפני. אריה הניח את כפותיו הגדולות על דלפק ההשאלה והסתכל על מרנקדי. לך מפה אריה, אמר מרנקדי, אני עסוק. אריה הילל, הוא הצביע בהפועל למסדרון בכיוון המשרד של גברת דפני. מרנקדי התעלם ממנו. לבסוף עשה אריה את הדבר היחיד שהיה יכול לעשות עכשיו. הוא הסתכל על מרנקדי ישר בעיניים, אחר כך הוא פער פה גדול מאוד, הוא שאג את השאגה הכי אדירה ששאג בכל ימי חייו. לא יכול יותר. מרנקדי התנשף. אתה לא שומר על השקט, הוא אמר לאריה. אתה לא שומר על הכללים. מרנקדי צעד במסדרון במהירות הכי גדולה שהיה יכול. אריה לא הלך אחריו, הרי הוא הפר את הכללים. הוא ידע מה פירוש הדבר. הוא הרכין את הראש והלך לעבר הדלת. מרנקדי לא שם לב. גברת דפני, הוא קרא בשעה שצד. גברת דפני, האריה לא שמר על הכללים. האריה לא שמר על הכללים. הוא התפרץ למשרד של גברת דפני. היא לא ישבה על הכיסא שלה. גברת דפני, הוא שאל. לפעמים, אמרה גברת דפני מהרצפה שמאחורי שולחן שלה, יש סיבה טובה לא לשמור על הכללים אפילו בספרייה. עכשיו תזמין לי רופא בבקשה. אני חושבת שנשברה לי היד. מרנקדי רץ להזמין רופא. אסור לרוץ! קרא אחריו גברת דפני. למחרת העניינים חזרו למסלולם. כמעט. היד השמאלית של גברת דפני הייתה אחוזה במתלה. הרופא אמר לה לא לעבוד קשה מדי. אריה יעזור לי, חשבה גברת דפני. אבל אריה לא בא לספרייה באותו בוקר. בשעה 3 הולכה גברת דפני את פינת הסיפורים. מספרת הסיפורים התחילה לקרוא. אריה לא היה שם. אנשים בספרייה הרימו שוב ושוב את העיניים. מהספרים ומהמחשבים וקיבלו לראות פרצוף שעיר מוכר. אבל אריה לא הגיע באותו יום וגם למחרת וגם לא ביום שלאחר מכן. ערב אחד נכנס מרנקדי למשרד של גברת דפני בדרכו החוצה מהספרייה. אני יכול לעזור לך במשהו לפני שאני הולך, גברת דפני, הוא שאל אותה. לא תודה, אמרה גברת דפני. היא הסתכלה החוצה דרך החלון. קולה היה שקט מאוד אפילו יחסית לספרייה. מרנקדי כמעט את המצח כשיצא משם. הוא חשב שבטח יש משהו שהוא היה יכול לעשות למען גברת דפני. מרנקדי יצא מהספרייה, אבל הוא לא הלך הביתה. הוא הסתובב ברחובות הסמוכים, הוא הסתכל מתחת למכוניות, הוא הסתכל מאחורי שיחים, הוא הסתכל בחצרות ובתוך פחי אשפה, ולמעלה על העצים. לבסוף הוא הגיע שוב לספרייה. האריה ישב בחוץ, להסתכל פנימה דרך דלת הזכוכית. שלום אריה, אמר מרנקדי. אריה לא הסתובב. חשבתי שאולי תרצה לדעת, אמר מרנקדי, שיש כלל חדש בספרייה. אסור לשאוג, אלא אם יש סיבה טובה. נניח אם מנסים לעזור לחבר שנפצע לדוגמה. האוזניים של האריה רעדו. הוא הסתובב, אבל מרנקדי כבר הלך משם. למחרת נכנס מרנקדי אל המשרד של גברת דפני. מה העניין מרנקדי? שאלה גברת דפני בקולה החדש, השקט והעצוב. חשבתי שאולי תרצי לדעת, אמר מרנקדי, שיש אריה בספרייה. גברת דפני קפצה מכיסה ורצה במסדרון. מרנקדי חייך, אסור לרוץ, הוא קרא אחריה. גברת דפני לא הקשיבה. לפעמים יש סיבה טובה לא לשמור על הכללים, אפילו בספרייה. כן, הרבה, אז תגיד לנו משהו.
כן, מכיר את זה. הזכרתי שזה
תורה שלך.
מי זה?
גרוסמן? לא, זה לא בארץ. מישל קנודסן.
חמוד. חמוד.
אז זה סיפור חמוד. זה לא סיפור חמוד. זה...
אתה מגניב שאתה הבאת דף, ישר כאילו... רחנתי כאילו דף מקורות, כאילו... התקלטתי שזה סיפור, אני יושב...
אל תמיסה מנצוק. קודם כל נשמע אוויר טוב.
קודם כל זה סיפור מתוק. עכשיו בוא נראה רגע אחד, בוא נעשה רגע אחד ניתוח ארכיטיפי של הדמויות ואחר כך של הסיפור. יש לנו פה את מרנקדי, הוא הכי קל, נכון? מה הסיפור שלו? הוא שומר על הכללים. וכשיש אריה בספרייה זה מפריע לו.
משבש אותו.
האריה, עוד רגע נדבר עליו, אבל מרנקדי, יותר מזה, שים לב שכשמרנקדי הולך להגיד לו לחזור, מה הוא אומר לו? חשבתי שאולי תשמח לדעת שיש כלל חדש. כלומר, לגרסת רבנו, יש מצבים שבהם לא שומרים על הכללים אפילו בספרייה, אבל לגרסת מרנקדי, גם כשלא שומרים על הכללים בספרייה, זה חייב להיכנס לאיזשהו כלל. צריך להיות איזשהו סוג של סעיף שאומר שבמקרים מסוימים מותר לעבור על הכללים. זה לא יכול לעבוד בלי כללים. זה מרנקדי. לעומתו, האריה, מה מייצב? אריה, אה?
את הלב החם.
את הלב החם, מה עוד? כמובן ספירת המלכות, נכון?
את הזר אולי.
את הזר, ומבחוץ.
לא, הרצון לעשות טוב בלי...
את הרצון לעשות טוב בלי כללים. הוא באמת לא שייך. האריה מגיע מעולם האחר, התור.
אבל בהתחלה אין כללים
בספרייה. אין כללים לעריות, לא יכולים להיות כללים בספרייה. יותר מזה, מה שקורה שהוא מתחיל לסתובב בספרייה, הוא עושה דברים בלי שהוא מתבקש. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לאדם עם כללים. הוא עושה טובים, אבל בלי שהתבקש. עכשיו, בסיפור קורה...
אני שמעתי שבשם מלווה לך בסיפור ששנה
שנה
הלך
עם הילדים
שלו
לגן
החיות בירושלים.
כן,
כן,
אריה עם רוצן.
ופגש שם את אינגלם של
גור,
גור, מהמלאמת שלהם. ואז הוא שמע את הלילה לילדים, זה היה ליד האריות. כאן נמצאים האריוס בסוגר. לקחו להם את הרוצן. אבל אתם צריכים לדעת להיות האריוס בלי סוגר.
נכון. ואריה עם רוצן זה באמת אריה שהוא עושה דברים שהוא לא התבקש. ושהוא, עכשיו עוד דבר קורה איתו, זה מאוד מעניין, מתישהו בסיפור, היא אומרת, האנשים התרגלו, כפותיו הרכות השתלבו בספרייה, כלומר, פתאום אפשר לראות נוכחות של אריה כזה בספרייה, מגמישה גם את, גם את הכלים של הספרייה עצמה.
אני חושב שפוגם
בסיפור, שבעצם לקחו לו את הרוסן. לא לקחו לו את הרוסן. להפך, זה הרוסן, הוא עושה את הכל ממקום מאוד מאוד טבעי. אבל הנה מגיע הרגע, שיש מצוקה, שיש משבר, ואז הוא צריך לעזור לגברת דפני, הוא עושה את המעשה הטוב, קורה דבר מדהים. הוא קודם כל הולך ושואג, ואז מה? בלי שאומרים לו, הוא מרכין את הראש והולך החוצה, למה? כי הוא מבין שהוא עובר את הכללים, כלומר, במובן הזה, זה אריה שלא טורף את כל מה שקורה מסביבו, אלא הוא מבין שפה זה אזור הכללים, הוא מפנים את עצמו פנימה, אבל ברגע האמת מסתבר שהוא אריה. ובגלל שהוא אריה, אז הוא לא יכול להיות בספרייה, והוא מבין שדפני והוא יוצא. והוא מתגעגע. כאן רב נחמן נכנס. הוא עומד בחוץ, מסתכל בחלון, כמובן מבחוץ, לא רואים אותו מבפנים, כן? חלוני שקופים אטומים, הוא מסתכל כל כולו רוצה פנימה בגשם, תמונות מאוד מאוד עגומות. עכשיו, הדמות הכי מעניינת בהקשר הזה בסיפור זה גברת דפני, נכון? כי היא האסור לרוץ, היא המציאה את האסור לרוץ, והיא עוברת תהליך. מה סודקת ליבה של גברת דפני? הרי זה פשוט מאליו. מה?
שהוא הציל את החיים.
לפני זה.
לפני זה.
לפני זה.
שהילדים אוהבים אותו.
מי? מה? איך זה עובד? הילדה, הילדה קטנה, אומרת לה, ואם מחר הוא יהיה בסדר. נכון? עכשיו, לכאורה מי שעובד לפי הכללים, הכללים הם תמיד או שיקוף של העבר, של מסורות, ודאי שיקוף של ההווה, של מה נכון כרגע לעשות. יש כללים לכל דבר. ובעצם מה שהילדה אומרת לה, מה היא אומרת לה? אז מה אם הוא היה לו בסדר? מחר יהיה בסדר. תשובה. יש תשובה בעולם. ומי מחר יפסיק לשאוב? זה בסדר? עכשיו, כאילו אני מרגיש שהשפה הזאת של העתיד, השפה של עוד רגע נראה את רבצה בגזדנות הופכים לזכויות, היא כאילו שפה שמערערת את המושגים של הכללים. כאילו, היא הייתה מורה להגיד, לא, הוא הפר את הכללים, נכון? זה חד חד ערכי. אבל זה לא כך, משהו נסלק אצלה. ובעצם הסיפור הזה הוא כמובן סיפורה של אסתר המלכה, וכמובן סיפורה של עבירה לשמה. כי בעצם מה שעושה האריה, לעבירה לשמה. הוא מפר את הכללים, והוא לא משלה את עצמו שבגלל שהוא מפר את הכללים ועושה את זה לשם רפואתה של גברת דפני, לאוק משכינתא מאפרא דארעא, אז הוא יקבל צל"ש. לא! הוא יודע שהוא עושה עבירה לשמה, וכמו שאומרת אסתר, דרשו חז"ל, וכאשר עבדתי, עבדתי, בזה הוא גם בא, היא הולכת עד הסוף. בוא נקרא רב צדוק. כותב רב צדוק. תקנת השווים. וזהו כוח היראה. חזרנו ליראה. למנוע מלבעות. והיינו לעבור על רצון השם יתברך, ועיקרו בשבע אל תעשה. וגם בקום ועשה היינו רק שלא לבעות בציווי השם יתברך. כן? אדם שחי בחיים של יראה, כל מה שהוא מנסה לעשות, זה לא לבעות, לא להפר את הכללים, לא לפגוע בקדוש ברוך הוא. אם כן האווירה עבדי מכיר אתה דתה עמדי והכל היה ברצונו יתברך וכיוון בכך רצה יתברך וזכויות לא נפתח את זה כרגע מכל מקום הוא לא היה מכניס עצמו לזה לעשות כאן אפילו לא יודע לקראת רצונו יתברך אדם לא עושה עבירות וכיוון לצבי השם יתברך בתורה הוא עד רבה להפך ונענש על מעשה זה עבדי מכל מקום רצונו יתברך שיעשה וינש מצד העירה אין עוסקן אלא כדי שלא לבעוט בציוויו ולא לחקור אחר מעמקי רצונו ולעשות דבר שצריך לציוויו. מי שחי ביראה הוא לא שואל מה רצון השם יתברך, הוא לא אומר הסתבר שהוא באמת היה מעדיף, הוא שואל את עצמו מרנה הקדימה, הוא שואל את עצמו מה הכללים, וגם אם אחר כך יגידו לו היית צריך להפר את הכללים ובמקרה כזה, לא, אני צריך לעשות מה שאומרים הכללים. קוראים לזה בעולם הצבא ראש קטן, ראש קטן, לב קטן, עירה גדולה, לא מדחת. אבל האוהב כל חשקו ותאוותו למלות רצון אהובו ולעשות מה שיהיה לרצון לפניו בין ציווה ובין לא ציווה, שכל מגמתו לעשות דבר שיהיה לו לנחת רוח. ועכשיו אנחנו מתקדמים אל הסדר. זה מידת אברהם אבינו שקיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה, כמו שאמרו ביומה, ומה שקיימו של הרבות ומה שהוא ציווה בניו בתוך הרב. וכן אמר אברהם הוא אבי, הוא עושה דברים שהוא לא אמור לעשות, כמו האריה שמסתובב שם ולא, נכון? מתחיל לעשות דברים בלי שיתבקש. ומצד האהבה יוכל להכניס עצמו לעניין כזה על דרך חברה לשמה דייעל. דלא מצינו בפירוש בתורה שדבר זה מותר, רק מעט עמוד ילפינן, ואם מרוב חשקה ואהבתה להצלת ישראל ולבאר צורר ואויב השם כמוהו מהעולם, לא הביט על האווירה ועל הזרמה שהטיל, כמו שאמרו שדבר זה ראה הוא אצלם, מכל מקום הזכירה גם נפשה בשביל דבר הזה, שחשבה אפילו אין שום היתר לדבר זה, והיא תענה של זה, מכל מקום מוטב תאבד היא, ויאבד צורר השם מן העולם. בדרך זה עשתה אסתר במה שאמרה, וכאשר עבדתי, עבדתי, היינו גם על עבדת הנפש, חס ושלום, על ידי מה שעשתה עברה ברצון הצלת ישראל, וכן מה שאמר שמשון תמות נפשי עם פלישתים, משון תמות נפשי לא מיטה, אלא גם הנפש תמות. כלומר, יש כאן איזושהי הליכה של טוטליות, מתוך אהבה. כשאדם עושה משהו מתוך אהבה, הוא לא עושה חשבון, והוא אומר, אני מוכן לוותר, זה חריף, אני מוכן לוותר גם על הבא. זה לא שאני עושה את זה מתוך אהבה, אז בסוף יסלחו לי. לא יסלחו לי. פעם הייתי חייל בטירונות, והיינו במוצב בעזה, והחליטו המפקדים שזה יותר מדי זמן פנוי, יש לנו בין השמירות למטבחים, לזה, וצריך גם להעביר שיעורים, הייתי צריך להעביר שיעור על הקשר, הייתי קשר, ונרדמתי באוהל, ולא העברתי את השיעור, ואף אחד לא העיר אותי, כי כולם גם נרדמו, והמפה מאוד מאוד כעס לנו, וריתק שם את כולם לאורך זמן וכו' וכו'. ואז ביקשתי שיחה, וביקשתי, אמרתי לו, אני רוצה רק להגיד משהו שזה רק אשמתי. זה לא באשמת כולם, אני זה שנרדמתי, הייתי צריך להעביר את השיעור, בעצם זה אחריות שלי. ואז הוא אמר, בפורום כללי, הוא אמר, ליפשיץ, כל הכבוד. הייתי בטוח שהוא הולך להגיד, בזכות האמינות שלך, בזכות הזה, בזכות כל הכבוד, ככה אני מצפה שתהיו אמינים, ויש לך 28 ואתה אמין. וכאילו, היה לזה משהו מאוד מאוד חזק, שכאילו, על אף הריתוק, כאילו, על אף האמינות שהיא גלתה פה והבית, ואני אקח את החיות, לא, עונש מרגיע לך, מה שעשית, מה זה קשור, אתה אולי מגיע לך יותר מכולם, אתה לא בסדר, ובלי קשר, הוא יפה שניגשת. יש כאילו משהו בתנועה הזאת של אסתר ושל יען, שהיא תנועה שאומרת, אבל לכאורה, החיים של אסתר בבית אחשוורוש זה לא, זה בעיה הלכתית, זה שהגמרא מתרצת קרקע עולם, הקרקע עולם, זה ברור שיש כאן קושי מאוד 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 גדול. כמו שרב צדוק שואל בעצמו, הרי היו צנועות שמעשרה נפשה היו לקטה עליה, מי שמכיר בתחילת כתובות, זה לא שאין מציאות אחרת בעולם. ואסתר לא נהגה כמנהג הצנות, ובמובן מסוים, יש גם דיבור בהמשך, אני לא אקרא את זה כרגע, אבל היא גם לקחה בחשבון שיוולדו ממנה ילדים, טמאים, והיא לא יכולה לחזור אל מרדכי, על הדרך שהיא הייתה נשואה לו, והיא לא יכולה לחזור, זו מחלוקת גדולה, לא נפתח אותה כרגע. היא לא יכולה. ויוצא ממנה דריווש, אומר המדרש, רב צדוק משתעשע בזה, ועל אף שהוא טהור מאימו, הוא לא טהור, כי מעורב בו זרע של גוי, וזה נורא והיום, ולא הניח בן, וכו' 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 וכו'. ובעצם התנועה היא תנועה של התמסרות, ותנועה כמו של האריאס, שהיא תנועה של רוב האהבה, של עבירה לשמה שמוכנה, כן, האריאל לא עשה את זה מתוך הידיעה שאחר כך מרנק דיבוא ויחזיר אותו חזרה פנימה. אבשגר היה אומר שמי שקופץ במחשבה שיש רשת ביטחון, אז הוא לא קופץ. אז זה לא נקרא לקופץ. בעצם הסיפור של פורים, אם אנחנו רגע אחד מחברים את שתי התורות שפגשנו ככה היום, זה בעצם תנועה שאומרת, על אף שתנאי היסוד שבתוכם אנחנו חיים בעולם הזה, הם תנאים של יראה, והם תנאים של תורה, והם תנאים של התגברות על התאוות, והם תנאים של קיום מצוות. זה בדרך כלל הסיפור שלנו. דווקא הסיטואציה של החושך, דווקא הסיטואציה של האסתר, דווקא הסיטואציה שידו נטויה עלינו, היא סיטואציה שמזמנת, על רקע מה שקורה בתוך הלב של האדם, רק למי שזה קורה אצלו בתוך הלב, את המקום של האהבה ואת המקום של החשק, אבל המקום הזה של האהבה ושל החשק, כשהוא מתגלה, הוא הופך להיות איזשהו סוג של אנטיתזה לאותה יראה שעוטפת את כל המערכה, ופתאום מהמקום הזה מתגלה האהבה במקום הכי הכי חזק שלה. אבל ופה ההיפוך הרבצה הדוקי הנפלא. תסתכלו בסוף הפסקה בעמודה השמאלית, בתקנת השווים. כותב רבי צדוק כך. ובוודאי גם באישה בעבירה לשמה, כי יעל ואסתר כן, וכידוע מה שאמרו ביעל, דאז קלטה הנפש רבי עקיבא ממנו, והייתה אז תחילת יציאתו מהקליפה. ומסתם גם באסתר כן, וכמו שהם לא עשו אלא לפנים, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שהם עשו אלא לפנים? זה היה נראה רק כלפי חוץ. כך היה העונש רק לפנים ולמראית העין בעולם הזה לבד. גם בפועל בעולם הזה, הרי אמרו על הפסוק, ואלה בני בתיה דכל המגדל בן חברו, וכן נקרא דאלה תולדות משה ואהרון, המלמד בן חברו תורה, וגם בנפש יחידה, כל המקיים נפש אחת כמקיים עולם מלא, וכל שכן המקיים עולם מלא וכל ישראל, וגם ליהודים הייתה אורה זו תורה, דהדור קיבלו אז מאהבה, והכל היה על ידה. דהרי היו כהוליד העולם מלא. וכל ישראל, לאחר שנגזר להם להשמיד וניצולו, הרי הם כבריאה חדשה, וכדרך שאמרו זל על הפסוק, ועם נברא וכו', וזכתה לשם, ויד ושם טוב מבנים ומבנות, שזה ספר דניאל שנקרא על שמו, וכן מגילת אסתר נקרא על שמה, וזה נקרא טוב מבנים ומבנות, ואף על פי שקיבלה עונש על עצמה בעד העבירה לשמה, וכן על כל ישראל אחר ששבו ונעשו כזכויות מעבירה לשמה, זכתה על ידי זה לשכר הטוב מהעונש, וכל העונש הוא רק בעולם הזה, והשכר לעולמי עד. כלומר, אומר רב צדוק,
איזה עונש היא קיבלה אבל?
העונש היא קיבלה, שאלה אולי ילדים יהודים? שלא יהיו לילדים תיאורים?
אז זהו, נגמר המגילה, והיא נשארה
שם. היא נשארה, היא חיה עם הגוי הזה. זה לא זה סיפור אמנטי, הוא לא התגייר, הוא לא התגייר ונהיה הרי בבני ברק. הוא נשאר גוי, והיא לא חזרה למורדכי. צדוק לא עושה הנחות, היא לא חזרה למורדכי.
אין סוף הליוודי כאילו.
אין סוף הליוודי. אין, זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו, אני לא מדבר על העולם הבא, כי אני לא מבין בעולם הבא, אבל יש כאן איזשהו משהו מאוד מאוד חזק, שאפילו בתוך ההתרחשות שלה, אם אתה קורא את הסיפור כסיפור, בתוך ההקשר, כמובן, של הקדושה היהודית, יש כאן מחיר מאוד מאוד כבד שהיא משנה.
אני חייב לשתף שבספר ילדים שתפס אותי, אמרתי, מה? כאילו לא זכרתי את הסוף, אבל יש מצב שאריאל לא יחזור? כאילו, זה ספר ילדים, אז אריאל חזר, אבל באמת, היה אפשר לסיים את הסיפור?
אז רב צדוק מספר ככה את הסיפור ואומר שהיא הלכה, אריה הלך על זה עד הסוף. אני חושב שאריה הלך על זה עד הסוף, וברגע שמענק קורא לו חזרה, זה כבר עולם הבא. כמו לפנים נראה שאריה לא חזר. דרך אגב, יש אנשים שחיים בעולם הזה שהפרספקטיבה שלהם, המבט שלהם הוא המבט של העולם הזה, ונראה להם באמת שהיא לא חזר, שסתר סבלה. אבל מי שמסתכל מפרספקטיבה של עולם הבא, אומר רב צדוק, מי שיודע מה קורה למעלה למעלה, והוא לא בעיניים של מרנק די, כן, הוא בעיניים של העולם הבא, אז הוא יודע שהיא זכתה לשכר. עכשיו, האם השכר הזה הוא שכר מספק? האם היינו מפתים אותה ומשכנעים אותה או את עצמנו בשכר מהסוג הזה?
את הבת שלנו.
את הבת שלנו, את האישה שלנו. אני לא יודע, יש כאן אמירה מאוד 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 נוקבת. יכול להיות שאנחנו לא בפרספקטיבה של העולם הבא. אגב, מי שמפרספקטיבה של העולם הבא עוד פעם באהבה, הוא לא שואל את השאלה הזאת בכלל, כן? יש מקום שבו עצם שאלת השאלה, אני אוהב לספר את הסיפור הזה, שפעם בא מישהו לרב אברום שפירא עליו השלום זכר צדיק לברכה, ושאל אותו, אני רווק, האם אני יכול ללמוד מסכת נידה? אז הוא אמר לו, אם אתה שואל אז לא. כלומר, יש מצבים שבהם עצם האיסוס, עצם השאלה, עצם הפקפוק כבר מעמיד לנו בתוך עולם היראה, ומכיוון שכך, אז לא. יכול להיות שזה בסיפור של פנחס ומשה, כשפנחס מגיע שם למשה ואומר לו, נו, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, אז אמרו לו, נו, קרן הדיגרת. כלומר, אני, אומר משה, אני יושב על המדוכה, אני מתלבט. אתה לא מתלבט? אבל אתה הוא זה שיכול לעשות, זה רק אתה הוא זה שיכול לעשות. תנועה של אהבה היא תנועה ש... היא לא נכנסת בכלל לסיפור של הכלים. היא לא מגיעה מתוך איזשהו סוג של צמצום, או גבורה, או שיקול דעת, או איזושהי מערכה אחרת. היא תנועה של אהבה. ולכן, תגידו אתם מה, ולכן מה? למה? במובן הזה זה חג מאוד מאוד מאוד, זה נראה מאוד מאוד בעייתית. פורים זה חג, לא של פריצת גבולות, פורים החג שיש בו איזושהי נגיעה של עולם הבא, בואו נלך על זה, ולכן מה? בואו נראה. בואו נוריד אותם לרחבת הריקודים, כמו שאמר פעם מישהו, ונראה. אם הם בין נשים או לא, נראה איך הם רוקדים. כן? בואו נראה. מי שיש לו אהבה, נכון? אז, במצב שבו יש, אין חוקים, ויש מצב של היעדר כללים, ויש מצב של לבסומי, ויש מצב של...
הרקדו הנערים.
הרקדו הנערים, אז הוא, יש בו אהבה, אז האהבה מתגלה, ומי שלא, אז מה קורה איתו?
אז הוא בחוץ עם הוודקה.
אז הוא או בחוץ עם הוודקה, הייתי אומר שהוא, כאילו, אין שם כלום. או מי שצריך את הכללים שיחזיקו אותו, ותראה שתחזיק אותו, אז הפורים מאיים עליו מאוד. מאוד מאיים עליו, הוא מפחיד אותו, הוא מפריע לו. הוא מסוכן לו. אגב, יכול שהוא לא צריך להשתקר, יכול שהוא לא צריך לעבור, יכול שהוא לא צריך לשמוח כל כך, זה בעייתי. היין הזה יכול להיות עוללות ברגע, ראינו את הפסקה הקודמת.
חס וחלילה אין עבירה
מצווה.
חס וחלילה אין עבירה מצווה.
חס וחלילה, אין עבירה מצווה, מסכים. חס ושלום. כן, כן. כלומר, יש משהו בתנועה הפורימית, כאילו אני רוצה להגיד, זה לא שפורים הוא חג של פריצת גבולות. זה פורים הוא חג שבו מתאפשר, או
בנסיון... חג האהבה, כאילו.
חג האהבה, כן, יופי, תודה. פורים הוא בנסיון זה חג האהבה. כן? זה חג שמזמן את הסיטואציה של האהבה, דווקא ברגע שבו, שבו הכללים נגמרים ונעלמים, לא לדבר על אסתר, שזה הרגע שבו היא הלכה נגד הכללים מרוב אהבה. פורים לא אומר לנו ללכת נגד הכללים, לפחות אומר לנו, בואו נשים את הכללים בצד. בלי ששמעתי את השיעור של רבי איתן קודם, לדעתי זה גם קשור. העובדה שהנתינה של הצדקה לא קשורה למעשים של האדם, לא משנה אם אני הוא אגון או לא אגון, וכל מי שפושט יד נותנים לו, זאת איזושהי תנועה שהיא תנועה... שאם יש אהבה, יש בי אהבה והיא תנצח. שאלות, הערות, אוספות. אני רואה את הציורים המופלאים בסיפור, ציורים של קווין הוקס, אתה מכיר? חייב לקנות לילדיך, באמת. מה זה?
כאן אתה מוכר.
זה עם הקדשה אישית לרז, מאבא ואמא, אנחנו לא מוכרים. ספר עם הרבה... אבל אני מוכן להשאיל לך לפורים. טוב, רבותיי, שיהיה פורים שמח, מלא באהבה ומצוות לשמן. תשוקה. בלי כללים. ואחר כך נחזור לזה.
כן, בסדר.
יום אחרי.
רק יום אחד.
רק יום אחד.